הפרשיות העיקרית שבהן היא כמובן פרשת ניצבים, שם פרשת התשובה הגדולה, אבל הרעיון של התשובה עושים כל הפרשת וכנן בשל ומצור וכל הדברים האלה ואחרי ימים ושעשתה עד השם יוכיחה ושמעת עד שלא. ורעיון שקיים בעוד מקומות רבים בתורה, היכולת לשוב. הנביאים מלאים מזה, למעשה יכול אפילו לומר שבלא לדבר על תשובה אין מקום לנבואה. נבואה איננה אגדת עתידות, ולא באה לספק את היצר שלנו, את יצר הסקרנות שלנו לדעת מה יהיה מחר. תפקיד הנבואה בכל מקום, זאת בעצם התשובה, לתקן את האדם, להביא אותו לתשובה. זה ניתן לראות בישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תריעשר, בכל מקום. יש לנו מזמורים בתהילים שעוסקים בזה, ספר איוב במידה רבה עוסק בזה, עם זך וישר אתה כי אתה יאיר עליך ושילם לבד צדקך, ועוד פסוקים רבים מאוד יש לנו במשלי. בקיצור, המקרא רעיון התשובה מעסיק אותו מאוד. חז"ל דיברו על התשובה לא מעט, בעיקר כמובן בסוף מסכת יומא, אבל יש מקומות נוספים שיש על זה. כל פרשות הקורבנות, קורבנות הכפרה, קשורים על פי חז"ל בכל מקום בתשובה, ולמעשה בלי תשובה זה שינת זבח ושאין תועבה. רק שבפקידה הזאת גם ספר ויקרא ופרשיות הקורבנות שבספר ויקרא הן במידה רבה שייכות לעולם התשובה. ותשובה כמובן העסיקה גם את גדולי הראשונים. רבנו יונה בספרו התור שווה תשובה ורבים אחרים שעסקו בזה. ומדובר על מקצוע שלם שבלימוד תורה, בידיעתה, בדרך עבודת השם ובכל מה שקשור בה. והיא השיקה גם הרבה את הרב קוק. וכתב על זה ספר שלם, ספר שמאוד אהב אותו. הוא עצמו היה לומד בו כל חודש אלול, ספר שלו. היה לומד, מעיין, אפילו לומד בהתלהבות. והדרך שלו, כדרכו בקודש בדברים רבים, הייתה שונה לחלוטין מדרכים קודמות בעיסוק ברעיון התשובה. הייתי אומר ששני מוקדים פחות או יותר נותנים לנו את תואר התשובה בשיטתו של הרב קוק. שני מוקדים היסטוריים. הייתי אומר המוקד הראשון שבראשונים והאחרון שבאחרונים. הראשון שבראשונים, דבר שמאוד מאוד העסיק את הרב קוק ואת שיטתו בעניין תשובה, הוא הדבר שמופיע בחז"ל ואצל הרב קוק מופיע הרבה מאוד, זה הרעיון שתשובה קדמה לעולם. דברים נלמדים מפסוקים, בעיקר מהפסוק בתהילים, תפילה למשה איש האלוהים, ושם נאמר בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם אתה אל, תשב אנוש עד הדקה ותאמר שובו בני אדם. כלומר שהקדוש ברוך הוא דיבר על התשובה כבר לפני שנברא העולם. הרעיון שתשובה קדמה לעולם מופיע לנו גם במקומות רבים בסליחות, בעיקר תמצאו את זה בסליחות של צום גדליה, שם יש עיסוק רב בשבעה דברים של העולם, ובעיקר, כאמור, התשובה היא זאת שנחשבת האהובה יותר מכל הדברים ש... יותר מכל שבעת הדברים האחרים שקדמו לעולם. המוקד השני שהרב קוק מאוד תלה בו את עניין התשובה, זה משהו קורה דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה. כלומר, אותו זמן שמה שמייחד אותו זה שרק הרב קוק יכול היה לכתוב עליו, ורבנו יונה לא יכול היה לכתוב עליו, ולא חז"ל, אף אחד מהם לא יכול היה לכתוב על הקץ המגולה, שהרי הדבר הזה הולך ומתגלה במושגים של הרב קוק לעינינו. שוב, אנחנו נמצאים כבר 100 שנה אחרי, אז ניתן להגיד שאור הישועה הזרוחה אפילו מתגלה יותר. מצד שני, האופטימיות שלנו היא קצת יותר מבוגרת משל הרב קוק. ראינו בדרך גם דברים קשים ביותר שהרב קוק לא ראה אותם, כמו את השמדת יהודי אירופה. אבל אלה הם שני המוקדים המרכזיים מבחינת זמן שעליהם תולה הרב קוק את יתדותיו. נתחיל מן הגורם הראשון ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד. תשובה קדמה לעולם, תשובה היא תשובה על חטא. אז אם אנחנו מדברים על תשובה קדמה לעולם, אז אין לנו ברירה אלא לדבר גם על חטא שקדם לעולם, שהרי אחרת על מה נעשה תשובה? והרי חטא לא יכול היה לקדום לעולם, שהרי החטא הוא תוצר של העולם ושל מה שקורה בעולם. לדבר על תשובה שקדמה לחטא, זה בעצם אומר, חייב לומר, שהחטא איננו מקרי, שהחטא הוא משהו מובנה בעולם, אימננטי. החטא הוא חלק מן העולם בדרך שבה העולם נברא, נוצר. כלומר, העולם נוצר והחטא בתוכו. איך החטא הזה יתגלה? זה עשוי להיות תלוי בבחירה חושית. נחזור לדברי הרמב״ם, ושואל את השאלה, אם הקדוש ברוך הוא גזר גר יזרחה בארץ לא להם ועבדו מינו אותם, אז איך הוא יכול להגיד וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי? הרי זה הוא עצמו גזר את זה. והוא אומר, העובדה שצריכה להיות גירות ועבדות לעם ישראל, זה דבר נכון. מי שבוחר לעשות את זה, ישלם. במידה רבה, גם ניתן לומר את הדבר הזה על החטא, אבל אנחנו לא עוסקים כרגע בתשלומים. החטא קיים בעולם מעצם הווייתו, מעצם בריאתו, או בואו אפילו נגיד כמשפט אקסיומטי, במושגים של השכל שלנו. שוב, אני לא יכול להגיד מה כן ייתכן ומה לא ייתכן. כל מה שאני יודע על העולם זה במסגרת המוח שלי, שזה בכל זאת הגודל. כלומר, אבל במסגרת השכל וההשגה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כבני אדם, ושבהם 2 + 2 = 4, ואני יכול עכשיו למנות עוד כמה משפטים אקסיומטיים כאלה או אחרים בתחום המתמטיקה או בתחום הלוגיקה, במסגרת השכל שלנו שכך מסוגל להבין את העולם ולא אחרת, אנחנו יכולים לומר, לא ניתן לברוא עולם בלא חטא. לא ניתן לברוא עולם שאין בו חטא, ואני אסביר לכם מה זה. וכיוון שהחטא הוא מוכרח בעולם, וחייב שיהיה בעולם, הרי ממילא כשאתה בורא עולם, אתה חייב לברוא בו תשובה, לברוא בו איזשהו פתרון שמתקן את הבעיה הזאת. היום אנחנו יודעים, אנחנו מייצרים כל מיני מכונות ממוחשבות בצורה זו או אחרת, מתחילים לייצר מכוניות כאלה במטוסים שכבר קיים, שיש בתוכם כבר מנגנון שמתקן שגיאות ומתקן סטיות ומתקן כל מיני דברים אחרים. מייצרים את זה אם הדבר הוא מופיע ארוז יחד עם המכונית, וזוהי פחות או יותר המשמעות שהתשובה קדמה לעולם. כלומר, עוד לפני שהמכונית מותנעת, כבר קיים בה המנגנון שיתקן את הסטייה. אתם יודעים מה? אני מוכן אפילו בצורה פשטנית לבוא ולומר שזה בעצם הבלם. הבלם הוא תהליך התשובה של המכונית. עכשיו, התפקיד המכונית זה לנסוע. אבל אם המכונית כל הזמן תיסע, אז לכולנו ברור שהיא לא תגיע לשום מקום טוב. כן, זה הרי בלתי אפשרי. התהליך שעוצר את המכונית מלנסוע הוא מסוג מסוים של תהליך תשובה, ואתה לא יכול ליצור מכונית בלא שיהיה בבלם. שיעצור את הנסיעה, כלומר שיהפוך אותה להיות חפץ דומם, שיהפוך אותה להיות בדיוק כמו הבקבוק הזה בעצם. כי אם אתה תיקח את המכונית רק עם התכונה שמשנה אותה מהבקבוק הזה, כלומר שהיא יכולה לנוע, אוי ואבוי לכולם. כלומר, תהליך התשובה או הבלם כבר צריך להיות בנוי בתוך. אני יכול לדבר על תהליכי תשובה יותר משוקלת. אתם יודעים מה? בואו נדבר על מהלך ניסוג או רוורס, שזה איזשהו סוג של תשובה. כשנסעת, רגע, סליחה, אבל אני צריך לחזור. אתה חייב לתת למכונית את היכולת לחזור. אז זה גם כן מסוג של תשובה שקדמה לעולם, או במקרה הזה תשובה שקדמה לנסיעה של המכונית, והדבר הזה קיים לגבי כלל העולם. כלומר, העולם על כורחנו יש בו חטא. על כורחנו צריכים לתת בו תהליך של תשובה. שוב, אם נדמה את זה למכונית, בואו כרגע נעזוב את ההבדל בין הילוך קדמי להילוך אחורי, ואת ההבדל בין דוושת ההאצה לדוושת הבלם. בואו נתייחס למכונית בצורה הרבה יותר כללית, הרבה יותר היולית. בואו נגיד שאין לנו רישיון נהיגה ואנחנו בכלל לא יודעים איך הדבר הזה נוסע. אבל כולנו ברור שכשחונה מכונית עוד בתוך הניילונים ליד הבית, שמה התפקיד שלה? להתרחק מהבית. להגיע למקום העבודה, להגיע למטרת הטיול, להגיע, אני לא יודע מה, לאיזה חתונה שאני נוסע עליה. לא, יודע מה. כן, כלומר, תפקיד המכונית להתרחק מהבית. ואז פתאום אתה מתחיל לגרד את הראש. בשביל מה קניתי מכונית? זה שתעמוד במרחק 300 קילומטר מהבית, אני צריך אותה לידי. כלומר, לכולנו ברור שהמכונית שיצאה גם תצטרך לחזור. תצטרך לשוב אל המושג של יד הבית, או אל המדרכה של יד הבית, שזה מקומה הטבעי, כלומר ליד בית הבעלים. כלומר, כל נסיעה אמורה לכלול גם את החזרה. בואו נגיד שכל תחנות הדלק סגורות, ואתה יוצא עכשיו עם המכונית לאיזשהו מרחק גדול, עוד לפני הנסיעה אתה צריך לדאוג שיהיה לך מספיק דלק כדי לחזור. מילוי הדלק בתחנת הדלק כדי שהדלק הזה יספיק לך לחזרה, זה מסוג מה שדיברנו על תשובה קדמה לעולם. מה, אני צריך לא רק לנסוע, אני צריך גם לשוב. וזוהי המשמעות, רק שדיברנו עד עכשיו על משלים במכונית, ויכולנו כמובן להביא גם כל דוגמה אחרת, אני רוצה לעבור בדבר הזה אל התשובה והעולם, ולא רק אל המשלים, כן?
כל מהלך בעצם של יצירה בעולם פה,
זה המשפט שאותו אני מתכונן כרגע להסביר. כן? כלומר, חייב להיות חיסרון בעולם. או בואו נגיד במושגים שלנו, אני אומר שוב עם המוח הקטן הזה שלי, שאני עכשיו עומד ואומר לקדוש ברוך הוא איך הוא יכול לברוא את העולם ואיך הוא לא יכול לברוא את העולם. וברור, אני אומר במסגרת המוח הקטן שלי והיכולת שלו להשיג מי זה הקדוש ברוך הוא ומי זה העולם. ואני יכול להגיד הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא עולם שאין בו חיסרון. שוב, ברור שהקדוש ברוך הוא יכול כל דבר. אבל כמו שאני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתאבד, כך אני יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא עולם שאין בו חיסרון. אני מדבר בדברים איך שהם בנויים בשכל שלי. סליחה?
מה הגדרה של חיסרון?
תן לנו לדבר עכשיו. ובכן, אני אתן דוגמאות לזה, ואני אלך אולי דווקא לפני הרב קוק, אני אלך לשני מקומות אחרים, אני אלך אל המהר"ל, כדי קצת להסביר את הדבר הזה. המהר"ל בגור אריה מאוד מאוד מרחיב על הרעיון שמביא רש"י על חטא הארץ. כולנו מכירים את העובדה שהארץ נאמר לעץ פרי עושה פרי למינו, כלומר צריך להיות טעם עץ כטעם הפרי, והיא יצרה עץ עושה פרי, כלומר טעם העץ לא היה כטעם. מה המשמעות האמיתית, הפנימית, הגדולה של טעם העץ כטעם הפרי, או של מצב שאין בו טעם העץ כטעם הפרי? אם אני אתחיל להסביר את זה יעבור לנו הזמן. אני יוצא מתוך הלכה שיותר טוב שטעם העץ כטעם הפרי. למה יותר טוב ולמה זה יותר חשוב ומה המשמעות? כולנו מבינים שטעם העץ כטעם הפרי זה מביע משהו של הפנים והחיצון מותאמים זה בזה, בעוד שעם איזשהו קצר בין הפנים והחיצון, אז זה הבעיה שטעם העץ שלו כטעם הפרי. מה המשמעות של העניין הזה? אני כרגע בכוונה לא מדבר, אני רוצה לדבר על משמעות אחרת. רש"י אומר לנו על הדבר הזה שבאמת הארץ עשתה טעם העץ לא כטעם הפרי, וברגע שזה קרה אז היא לא נענשה, אבל הקדוש ברוך הוא המתין לה עד שהאדם חטא, וכשחטא האדם נענשה גם האדמה, וזה מה שנאמר לאדם, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, כלומר נתקללה גם האדמה בגלל חטא. כל האדם חטא, מה שמה האדמה, אלא כאן פרה לה הקדוש ברוך הוא את החטא שלה. עד כאן רש"י. ומכאן אני עובר ליסוד המאוד חשוב שאומר המהר"ל בגור אריה בנושא הזה. יסוד מאוד בסיסי, מאוד, מאוד פשוט. והמהר"ל כבר אומר בחושים שלו, האדמה היא חומרית. כל דבר חומרי, יש בו איזשהו חיסרון מעצם טבעו. ואם יש בו חיסרון, יש בו חטא. כלומר, שונה חטא האדמה מחטא האדם, בגלל שלאדם יש בחירה חופשית. אצל האדם, כשהיה חטא, יכול היה להיות אחר. האדם חטא, הוא לא היה חייב לאכול. ממשך, הוא לא היה חייב לאכול. זאת החלטה שלו, יש לו בחירה חופשית, והוא אחראי עליה לגמרי. לארץ אין בחירה. ואם היא חטאה, זה בגלל משהו מהותי שקיים בה איזשהו חיסרון שחייב היה לבוא לידי ביטוי במשל המכונית שאמרנו אותו מקודם הרבה, כן? שאנחנו אחרי 10,000 קילומטר משהו יישחק במכונית, ומשהו אנחנו כבר צריכים לקחת את זה למושך וכבר לתת תהליכים כאלה או תהליכים אחרים. אלא אני רוצה קצת דבר אחת. ולכן היה חטא בארץ, לא היה שחלה נשחשת הארץ לבד. כמובן יש איזשהו קשר גורל בין האדם לבין האדמה, אבל בסופו של דבר חטא האדם בא מכיוון שהאדם חי בסביבה שיש בה חיסרון, וזה הדבר שגם הוריד אותו אל החיסרון והביא אותו אל החטא. כך שחטא האדמה וחטא האדם מתחברים זה עם זה, אבל כבר היה איזשהו חיסרון יסודי. אז המהר"ל כדרכו בקודש מתייחס לחיסרון שבחומר, לחיסרון שבאדם. הרב קוק, בעצם הסגנון שלו, בעצם אישיותו, בעצם כל דרך חשיבתו, הרב קוק לא בנוי להתייחס לשום חיסרון. ממילא אם אני אבוא להגדיר את מה שקרה עם הארץ בשלב הראשון בשיטתו של הרב קוק, אז אני אגיד, האדמה נוצרה בצורה שמחייבת שיהיה בה איזשהו תיקון. אמרתי אותו דבר עצמו, רק אמרתי בפן אחר, בסגנון האדמה נוצרה בצורה שמחייבת שיהיה בה תיקון. כלומר שכי כבר נולדה עם איזשהו כוח של תשובה שתמוד בתוכה, שזה כוח התיקון. אקר דוגמה אחרת, ובא מהר"ל יהיה הרבה יותר דומה לרב קוק בעניין הזה, ודוגמה שמבחינה מסוימת בפסוקים היא עשויה מאוד מאוד להפתיע, אבל הדברים הם עובדות. המהר"ל בתפארת ישראל, מקודם דיברתם מהר"ל בגוריון, אבל המהר"ל בתפארת ישראל, מהר"ל מפורסם מאוד בתפארת ישראל פרק ב', עוסק במשמעות ברית המילה. ומודר שם בפיקוח שהיה בתורנוס רופו, שהיה הנציב הרומאי בארץ בתקופת מרד בר כוכבא, הוא בוויכוח שהיה לו עם רבי עקיבא. תורנוס רופו שאל את רבי עקיבא, מעשה מי נעים, מעשה הקדוש או מעשה האדם? אמר לו רבי עקיבא, מעשה האדם נעים ממעשה הקדוש. זה כמובן תשובה שמשפט מאוד פרובוקטיבית, הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא שלם יותר מן האדם, איך תגיד את מעשה האדם כנעים יותר ממעשה הקדוש ברוך הוא? ורבי עקיבא מתעקש השום ונותן דוגמאות מגלוסקאות, לא מחיטים וגלוסקאות, לא נבוא לעסוק בזה כרגע. הדוגמה מובילה אותנו אחרי כל המשלים לעובדה שהאדם נולד ערל. ויש צריך לתקן אותו. זה דוגמה של תשובה קדמה לעולם. באופן מפתיע לגמרי, כשאנחנו הולכים לפרשת התשובה, מה הפסוק הבולט שם ביותר בפרשת התשובה? והיה כי עבור עליך כל הדברים על הברכה כללה ושבתה את השם לוקחה, מה הפסוק הבולט שם ביותר? ומל, השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. כלומר, התשובה אכן מוגדרת כברית מילה. כלומר, העולם נברא עם חיסרון, האדם נברא עם חיסרון, ורק האדם יכול לתקן. אני רוצה ללכת למהר"ל אחר, לנסות לאורו, אם כי הוא, לעניות הבנתי, לא מסביר את הדברים עד תומם שם. אבל אני הולך בעקבות החשיבה שלו. ואני רוצה ללכת למהר"ל בנר מצווה. הוא ככה נשאר באמצע הדרך, אבל אני אחבר אותו עם המהר"ל הזה. המהר"ל מתחיל את חיבורו נר מצווה בארבע מלכויות שיש בעולם. המהר"ל רואה בהם את שורש החיסרון שבעולם, בכלל המספר אבא מביא אצלו את פירוד שהוא שורש החיסרון, והוא הולך למדרשו של ריש לקיש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ריש לקיש פתר לקרא בארבע מלכויות. תוהו. סליחה, כפתתי את הפסוק השני, ואז אתה תוהו ובוא וחושך בפני תהום, ריש לקיש פתר לקרא בארבע מלכויות, תוהו זו בבל, בואו זו פרס, חושך זו יוון ותהום זאת מלכות הרשעה. נותן שם את הפסוקים המתאימים. והמהר"ל כדרכו, אני מבין את המדרש אחרת, אבל מה שאני מבין זה לא חשוב כעת, המהר"ל כדרכו בעצם טוען שאם כבר שם מופיעות ארבע מלכויות בפסוק השני בתורה, סימן שהעולם נברא עם חיסרון. והחיסרון הזה בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי בארבע מלכויות הרשעה. אבל זה אומר שהחיסרון קיים מתחילת הבריאה. ואז כמובן אני אלך למושג תשובה קדמה לעולם, באיזה פסוק אני אראה את התשובה קדמה לעולם על פי זה? לא, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה הרי מה שכתוב מיד אחר כך, אבל זה הכל עדיין לפני שנברא העולם. העולם מתחיל מויאמר אלוהים יהי אור. אז בואו נראה עכשיו את הפסוקים שקודמים לעולם. ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. עכשיו אתה מתאר מה היה לפני העולם, ועכשיו אנחנו מתחילים בריאת העולם. הבריאה הראשונה היא האור, נכון? מה היה לפני האור? אז אתה תוהו ובוהו וחושך ופתאום. כלומר, היה בחיסרון. החיסרון כבר היה מובנה. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה מביא את יסוד התיקון, רוחו של משיח, מה שאומרים חז"ל. כלומר, התשובה קדמה לעולם. אני רוצה קצת לנסות להסביר את הפילוסופיה שמאחורי העניין הזה, ושוב, אם אני הולך לדרכו של המהר"ל ומנסה לקנות את זה, אני לא יודע, הרעיון שאני הולך להגיד הוא קצת קשה, אבל הוא רעיון חשוב, ואחר כך נחזור אל הרב קוק שוב. המהר"ל בונה, וזה הוא עושה בנצח ישראל, את הדבר הזה, מזכיר את זה גם בנר מצווה, אבל אומר את הדברים האלה גם בנצח ישראל. הוא מסביר למה העולם לשיטתו חייב להיות עם חיסרון. שיטתו של הרב קוק שונה. ניגע בזה. אבל המהר"ל מסביר מדוע העולם חייב להיות עם חיסרון. הוא משתמש שם במושגים עלול ועילה. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא סיבת העולם. העולם הוא המסובב, כלומר, הוא איזשהו גורם שתלוי בעילה. אין שם עובדה שהעולם תלוי על איזשהו וב, שהוא תלוי במשהו אחר, זה כבר חיסרון. כל מציאותו עמד מציאותו של מישהו אחר שהחליט לקרוא. זה כבר חיסרון. חיסרון הזה ניכר בעולם. עצם העובדה שהעולם נוצר בצורה פסיבית, הייתי אומר. לא, לא רק שהוא תלוי, שהוא נוצר בצורה פסיבית. שמישהו אחר החליט עליו. זה איזה מין משהו שהייתי אולי מגדיר אותו על פי הפסוק, שונא מתנות יחיה. כלומר, אם מה שיש לך זה כתוצאה מזה שמישהו נתן לך מתנה, זה לא. זה לא דבר שהוא באמת שלך. משהו באמת שלך זה דבר שאתה דבקת אותו, שאתה הזעת, שאתה הגעת לו. כל אחד מאיתנו יודע מה המשמעות להגיע לאיזה מעיין יפה, נוף, עם צל של עצים ומעיין מפקה. כל אחד מבין מה המשמעות של להגיע לשם באוטובוס תיירים ולרדת לראות אותו. לעומת להפיל עליו אחרי 3 שעות של הליכה בשמש הקופחת ואז להגיע אליו, כשאתה מרגיש שאתה עשית את זה במאמץ שלך, שאתה זכית בו, שאתה קנית אותו מכוח המאמץ שלך ולא שמישהו אחר הביא אותך אליו באוטובוס. העניין הזה ברור מאוד. זה מה שנקרא, והרמח"ל גם כן מדבר על זה, על מה שנקרא לחם חסד או נהמה דכיסופה. לחם החסד שהאדם אוכל בעצם עובדה שהוא מישהו אחר נתן לו את חייו, מישהו אחר נתן לו את חייו, יש בעולם חסד. ממילא ברור שעולם כזה לא יוכל להגיע לשלמות, אלא אם כן את הצעד האחרון לפחות הוא בעצמו יעשה. והצעד האחרון מוסכים שלנו זה ברית המילה. אבל תמיד יהיה חיסרון ותמיד יהיה משהו שיהיה תלוי באדם לעשות אותו כדי להתקדם, וזה יהיה תהליך התשובה מהמקום של הנסיגה שבו הוא נמצא. כשאני עובר מכאן לרב קוק, שרואה את הדברים אולי מסיבה אחרת, אבל מגיע בסך הכל לאותו עיקרון, שוב, אני אבנה את הדברים כרגע בצורה רחוקה כמה סנטימטרים מהרב קוק, אבל יותר קרובה למה שאני מסוגל להבין, אחר כך אני אגיע לדברים כפי שהרב קוק. ואני אסביר. יש סתירה מובנה. סתירה מובנה. כמו שקיימת סתירה בין המספר 2 למספר 3, 2 זה 2 ו-3 זה 3. כך יש סתירה מובנה שהבריאה נמצאת בתוכה, או בואו נדבר כדי לקצר, בואו נדבר על האדם. יש שני אידיאלים שעומדים וסותרים זה את זה, סתירה מובנה. האחד זה שמיצויו של האדם, להיות אדם, לא להיות גולם, לא להיות אפס, בעצם מובנה על שני יסודות, העצמאות והאחריות. אי אפשר להטיל על אדם אחריות לשום דבר אם הוא לא עצמאי. אבל אם הוא עצמאי, הוא יכול לעשות כל דבר, אז יש לו אחריות למה שהוא עושה. יש לו אחריות למצבו, מהנחה שיש לו יכולת לטפל במצבו. אני לא מדבר על מישהו חלילה משותק או מפגר, אני לא יודע מה, אלא אני מדבר על מישהו שיש לו ידיים ורגליים ושכל. יש לאדם יכולת לטפל במצבו, יש לו אחריות על מצבו. יש לו אחריות על החברה שלך. יש לו אחריות על האנשים שסביבו, משום שיש לו יכולת לשנות. היכולת הזאת לשנות זו היא עצמו. המיצוי שאני יכול להגיע באדם והיכולת להטיל עליו את האחריות לנהל את עצמו, לנהל את העולם, להוביל את העסק לעצמו. מצד שני, ככל שאדם אחראי יותר, זה אומר שהוא גם עצמאי יותר. ככל שהוא עצמאי יותר, מה זה אומר? שהוא פחות מחובר בקדוש ברוך הוא. וכאן אני מגיע לאידיאל השני, שסותר את האידיאל הראשון, ושהוא בעצם האידיאל הראשון, שהאדם יהיה דבק בקדוש ברוך הוא בכל מעשר ובכל מחשבותיו ובכל מה שיש בו, ושבעצם יהיה בטל לחלוטין כלפי הופעתו של הקדוש ברוך הוא. האיש משה ענף מאוד בכל אדם שעל פני האדמה,
אבל דווקא הדבר הזה לא מאפשר למשה רבנו להיות מנהיג כמו שצריך. יש שם נפילה אחרי נפילה. ענב יכול להיות שליח. כל הזמן שמשה רבנו שליח, הכל מסתדר. ענב לא יכול להיות מנהיג. משום שענב כל הזמן אומר שום דבר לא תלוי בי. ומנהיג אומר, הכל תלוי בי, אין הדבר תלוי אלא בי. אדם יכול להיות דבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא יגיד כל היום, שמיים וארץ בקשו רחמים עליי, ערים וגבעות בקשו רחמים עליי, כוכבים ומזלות בקשו רחמים עליי. וכשאף אחד לא מוכן לבקש עליו רחמים, אז אלעזר בן דודיה אומר, הואיל וכן, הדבר תלוי, אלא בי. סימן שאני מסוגל. אבל אם אני מסוגל, ואם אני עושה, ואם זה ברצוני, זה אומר שאני כרגע לא דבק בקדוש ברוך הוא, כיוון שאני פועל מכוח רצוני האישי. כלומר, ככל שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם יותר כלים, כך הוא נותן באדם יותר חטא, כי הוא מרחיק את האדם ממנו. זה מה שקורה עם כל ילד. כמה כיף להחזיק תינוק בין שלושה חודשים על הידיים ולנטף אותו ופוצלה ומוצלה. אבל אז אתה גם צריך להחליף לו חיתול. כמה אתה מחכה שאתה מחליף לו כל היום חיתול עם כל הלכלוכים שלו? כמה אתה מחכה שהוא ידע לשבת על הסיר לבד? סליחה, כמה שהוא יודע לשבת על הסיר לבד, הוא עוד לא יודע לנגב. כמה אתה מחכה שהוא ידע לשבת בשירותים ושהוא ידע לנגב כדי שאתה לא תצריך לעסוק עם זה? דאקה. כשהוא יודע לשבת בשירותים וכשהוא יודע לנגב וכשהוא מרגיש את הצרכים וכשהוא יודע ללכת לשם. אז הוא משדר לך לא פעם ולא פעמיים, אני לא כך צריך אותך, אני מסתדר לבד. ואז זה פחות נחמד. הרבה יותר נחמד עם הילד הזה בין השלושה חודשים שכל כך תלוי בכך וכל כך צריך אותך וכל כך דבק בך. למה זה מחמיש? אם אתה עוזב אותו שנייה אז הוא מיד מתייפח בבכי ורואה את עצמו עובד עצות. אבל מצד שני אתה מחכה שהוא ידע לעשות את הדברים לבד. אבל יש לזה מחיר. הוא מתחיל לעשות את הדברים לבד, אז הוא לא מחפש אותך ולא כך שומע בכל פעם. ומחליט החלטות לבד. וזה גם מערכת היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא שכוללת בתוכה את הסתירה. הסתירה הזאת היא החטא שמחייב כבר מתחילתו את התשובה. כלומר, יש איזשהו תהליך של ריחוק בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא, שמחייב מראש תהליך של תשובה. אם נגיד את זה, בלשון התקיעות, עכשיו הוא גם מדבר עליהם. אז כשהעולם נברא, אז אנחנו יכולים לדבר על תקיעה שמתארת כל אחד, ושבו האדם והקדוש ברוך הוא בעצם נמצאים מתאחדים, כמובן מתאחדים לא בצורה ששניהם הופכים להיות איזה גוף משותף, אלא שהאדם בטל בכל אישיותו כלפי הקדוש ברוך הוא. וזה כמו העובר בימי אמו, כשהעובר הוא ירח אמו. ואחר כך מתחיל תהליך שהייתי מגדיר אותה בשברים ובתרועה, והתהליך של שברים, תרועה, תרועה זה גם סוג של שבר, זה בלשון רעוע, או בלשון חז"ל, גניחה ויללה. זה תהליך השבר והפירוד, שבו האדם צריך להגיע לעצמו, אבל אז הוא גם מגיע לריחוק מן הקדוש ברוך הוא. ולכן אחר כך צריך להפוך לבוא התקיעה השנייה, כדי להחזיר אותו בחזרה. זה הדלק של הדרך חזרה. והשאלה איך מכוח רצונו ומכוח אישיותו הוא יחזור אל הקדוש ברוך הוא. בצורה אחרת מצייר את זה הרב קוק שמדבר על תהליך הנישואים. כשאדם וחווה נבראו כגוף אחד, זכר וכבה בה. ואחר כך היה תהליך של תלבנה, נסירה ופירוד. ואחר כך היה תהליך של ודבק ואשתו. כלומר, התהליכים האלה קיימים לא רק בעולמו של האדם, הם קיימים בכל המבנה של העולם ולא רק בעולם, אבל העולם צריך את הריחוק הזה כדי לחדד את העצמאות ואת האחריות, אבל תמיד לדעת שהמגמה בסופו של דבר לחזור אל הקדוש ברוך הוא. התהליך הזה והמשמעות שלו וגם מה ההבדל בין הדברים שאני אומר כאן לדברים שהרב קוק אומר, כרגע לא נספיק לעסוק בזה בגלל שאני מסתכל על השם. אני מעדיף לדבר על הפעלים היוצאים מכוח הדבר.
ובראש ובראשונה אנחנו דיברנו על הזמן הראשון. זמן הראשון אמרנו בזה בתאר גם יולד ותחולל ארץ בתבל, כלומר על התהליך שתשובה קדמה לעולם, שממנו אני מבין שהחטא הוא אימננטי, ושממילא גם כוח התשובה הוא אימננטי, שלא שייך לברוא עולם בלי לברוא את כוח התיקון, כשם שלא שייך ליצור מכונית בלי לתת לבלם, או לצאת במכונית לדרך בלי שיש לך דלק גם לחזור חזר. באותו עניין עצמו. ואני עכשיו רוצה לדבר על המוקד השני של התשובה שהזכרנו אותו בהתחלה, וזה מה שאומר הרב קוק באיגרת מפורסמת, כן, ואם יבוא אדם לחדש דבר בעסקי התשובה ואל דברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוכה לא יביט, לא יוכל לכוון לשום דבר מאמיתתה של תשובה. כלומר שאנשים שרואים במושגים של הרב קוק בראשית המאה ה-20, במושגים שלנו בראשית המאה ה-21, שרואים תהליך שבואו נדבר על ראשית המאה ה-20, היום אנחנו כבר התרגלנו, היום זה כבר אחרי 100 שנה, הכל נראה פשוט. אבל אנשים שחוו אז איזשהו תהליך שאי אפשר להאמין שאי פעם יהיה קיים. שעם ישראל שגלה מארצו, יום אחד יחזור ויום אחד יתחיל לתכנן את הגאולה ואת ההמשך ואת בדיינו מחדש. זה היה תהליך בלתי אפשר. הנצרות לא האמינה בתהליך. כשם שהנצרות, הבעיה המרכזית של הנצרות, שהיא לא האמינה בתיקון ובתשובה. הנצרות בנויה על הרעיון שאדם אחרי החטא הפך להיות מושחת לבלי שום תקנה, אין לו שום יכולת להתקן ואין יכולת לתקן את החטא, ולכן היה צריך, וסליחה שאני אומר כאן את הדברים האלה, היה עוד משהו, הייתי מחסה את ארון הקודש, אבל אין לנו שם משהו לזמן שאני אומר את שני המשפטים הבאים. ולכן בגלל שאין שום יכולת לתקן, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך להתגלגל בגופו של אדם ולשאת על גביו את כל החטא ועד שתצא נשמתו ביסורים, ועל ידי כך לחפר מראש על כל החטאים של כל החוטאים בכל הדורות, אם רק הם יזדהו ויאמינו עם עם הצלוף הזה, כלומר עם הרגע שהקדוש ברוך הוא בעצם מסתובב במסגרת עולמנו בתור אדם בשר ודם, שיהיו לי בריא. אבל הדבר המרכזי מעבר להגשמה, הרמב״ם כמובן ידבר בעיקר כשיתקוף את הנצרות, ידבר על ההגשמה. הנצרות עם ההגשמה היא חשובה, היא כרגע לא הדבר מספר אחד שמעניין אותי, אני מודד. מה שבעיקר מעניין אותי בנצרות, אין תיקון, אין, שום אדם לא יכול לתקן את מה, רק האל או רק אותו האיש איזשהו גלגול של האל יכול לתקן למפרע את פרסי האדם, אם האדם רק יאמין, ואז עשוות מעשיות ואין שום דבר, ואין תביעה של תיקון מן האדם. הוא היה משהו משותף לנצרות וליהדות, זה הנפילה אל תוך החטא והעומק של זה. השאלה אם ניתן לעלות אותו, שהתורה תובעת מן האדם לתקן, וזה בעצם כוח התשובה הקיים, בנצרות אין דבר, אין תשובה. וכך היא גם הבינה בדיוק את הנפילה הזאת, כך היא הבינה גם את ההיסטוריה של עם ישראל. נפילה שאין אחרי העלייה, אלא כמובן עם ישראל מתי היה לה ברגע שיאמין, טוב, נעצור כאן. אבל המשמעות העיקרית שנאמר, ומה שהוא באמת רואה בדברת הקסם גולה ואור הישועה הסרוכה והמשבר שהנצרות עברה מאז, כולנו יודעים, המועצה הקומנית התכנסה כבר הרבה פעמים כדי להחליף את יסודות האמונה, ברגע שעם ישראל הגיע אליהם מחדש. אבל התהליך הזה בתחילתו, כלומר כשאני מדבר על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היה כל כך מפתיע, אבל הוא זה שהביע את מה שהרב קוק מדבר, את המוכרחות והקיבוע של רעיון התשובה בתוך העולם. אין לנו הרבה זמן, ולכן אני אקרא רק קטע אחד, תכננתי לקרוא פה 9 קטעים, אבל אנחנו נקרא רק למה שקורה כשרוצים שיטה שלמה של הרב קוק בשלושת רבי שעה. מה אני אבוא? אבל אני אקרא קטע שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא כתוב כשירה. צריכים להלחין אותו, אי אפשר לקרוא אותו בצורה של פרוזה. מישהו צריך להלחין את זה, מישהו עם קצת חוש מוזיקלי. ואני קורא בתחילת פרק ד'. שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית. דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים להמון עולמים וליצורים אין ספורות. אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר לשמש הגדולה הזאת, המהירה לעולמים כולם שמש התשובה, מפני שיתפם וריבויים, מפני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים עצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחת מהתבניות המצומצמות שלו. הנשמה היחידית והציבורית העולמית ועולמי עולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור למציאות האידיאלית, ואנו חשים את המחובים והם ממרקים אותנו כמלך שממתיק את הבשר, ממתיקים את כל מרורותינו. אני מדלג קצת, אנו מייחדים בשמות, מכוונים נקודה. שמיים וארץ חדשים ומלואים עצורים שם, נקודה אחת. עוד, עולמים מתגלים, תיבות וריבות עולמי עד והמון יצורים שלב ועלז מלכת ועת אל אלים מלא שלום ואמת, והנשמה הולכת ומתקן. הרעיון הזה שהתשובה זורמת, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה רק להכניס את הגלגל שלך, איך זה נקרא? גלגל ים כזה,
אבוב.
מה?
אבוב.
כן, אתה רק צריך להכניס את האבוב שלך לתוך מי הירדן, ואתה לא צריך לחתור בכלל, כי המים זורמים ואתה תגיד. אתה רק צריך לעמוד בטרפיאדה ולהושיט את היד, ואיזה אוטו אחד יעצור לך ואתה תמשיך יחד איתו. כיוון שהתשובה זורמת בעולם, בגלל שאי אפשר בכלל לתאר בריאת עולם אחרת אלא אם הניתוק הזה שבא לידי ביטוי בתרועה או בשברים, ועם היכולת בסופו של דבר למצוא את הדרך לקרוא בחזרה ולהיות עם הכוח העצמאי שלך ועם האחריות שלך להיות קרוב אצל הקדוש ברוך הוא. זה יבוא לידי ביטוי גם בחטאים וגם בחטאים מכוערים, אבל זה הכל ביטוי של רעיון היטב. אף אחד לא יודע איך יראה החטא. אם החטא יהיה בעבודה זרה, בגילוי עריות, בשפיכות דמים, בכל דרך אחרת. אבל זה כבר ביטוי של האמירה הזאת שהחטא איפשהו בו יבוא. וממילא אני חייב להניח שהתרופה קיימת וכבר מסתובבת כאן, ובית המרקחת פתוח והכדור רק מחכה לך על הדלת. והידיעה הזאת שכשאתה בא אתה לא צריך ליצור איזשהו תהליך יש מאין, זרם קיים, אתה רק צריך, כן? שאלו פעם, אני זוכר, היה נשיא התאחדות התעשיינים המיתולוגי, קראו לו אברהם שביט, המדינה הייתה במשברים כלכליים, ושאלו אותו, נו, אז מה צריך לעשות? אז הוא אמר, הממשלה רק צריכה לשובב ככה בעיניים עצמות את היד, לקחת את אחת התוכניות שקיימות, לשים אותה על השולחן ולהתחיל לשם. הכל כבר קיים, יש כבר כל התוכניות, כבר כל הדרכים, כבר כל הזה, רק להחליט שאני מתחבר עם העניין. זה הכל. וכל השאר בבחינת הידך זיל גמור, ואפשר להמשיך בזה הרבה.